ככה, אז אין לנו אלא להמשיך בלימודנו החביב והיקר. בספר שמונה פרקים לרמב״ם, והננו בפרק הרביעי. הפרק הרביעי נקרא ברפואת או ברפואות חולי הנפש. אז הסברנו מה זה חולי הנפש במינוח של הרמב״ם. אין הכוונה למה שהיום אנחנו מכנים בשם חולי נפש, אלא הכוונה אדם שמידותיו רעות. התחלנו כבר את הפרק, לא? איפה אנחנו בפרק? בהתחלה, לא? פחות או יותר. טוב. כן, כלומר, אדם שמידותיו הן מידות רעות, הוא חולה הנפש. אם מידותיו טובות, אז הוא אדם בריא בנפשו. עכשיו, בשביל זה אנחנו צריכים להגדיר מה הם המעשים הטובים, ומה הן המידות הטובות, ואלה גם מעשים רעים, ומידות רעות. אז ובכן, בואו נראה. המעשים הטובים, מה זה מעשה טוב? אין שאלה מעניינת. מעשה טוב. הם המעשים השווים הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת, והשנית חסרון. כלומר, כל מעשה קיצוני הוא מעשה רע, כל מעשה ממוצע הוא מעשה טוב. הבעיה היא שההגדרה הזאת היא מאוד 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 כללית, והגדרה של קיצוני וממוצע יכולה גם היא להשתנות. אני אביא לכם דוגמה. יש מעשה מצוין שהתורה ציוותה עליו. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זה מעשה קיצוני או מעשה ממוצע? הוא מעשה ממוצע. הוא ממוצע בין שני קצוות. הקצה האחד הוא שלא למחות את עמלק. זה רע. המעשה הקיצוני השני זה למחות את עמלק מעל השמיים. התורה אמרה מתחת השמיים ולא מעל השמיים. אז אם כן, אפילו המעשה שבאופן, הייתי אומר, ראשוני, הוא בהחלט מעשה שנראה קיצוני, יש לו גם כן קצוות. כן? לא מעל השמיים, ולא שלא למחות אותו בכלל. אלא מה? תמחה אותו רק מתחת השמיים.
מה זה אומר מתחת השמיים?
מה זה אומר מתחת השמיים? מתחת השמיים זה פה בארץ. מה? צריך להשמיד אותם פיזית מתחת השמיים. כלומר, שלא תישאר האומה המלכית בעולם. מעל השמיים, זה הכוונה בעולם המטאפיזי, כלומר בשורש של עמלק. השורש של עמלק הוא הכרחי, כלומר צריך שיהיה לו קיום, כי הרי הוא ממלא פונקציה חשובה בתוך מכלול הכוחות האלוהיים.
יש
בכוחנו להשמיד את עמלק מעל השמיים? ברור, שאם לא כן, לא הייתה התורה מציינת את זה שצריך להשמיד אותו רק מתחת השמיים. נכון? לכן ברור שיש בכוחנו לחלותו גם מעל השמיים, רק שהתורה אמרה שלא לעשות את זה. כן. יש שאלה שמתבקשת מתוך תשובתי זו, ואני מנדב אותה, לארג' אני היום. איך אפשר להשמידו מעל השמיים? באיזה אמצעי? תשובה. על ידי תפילה. התפילה היא פעולה שיש לה השלכות מעל השמיים.
זה שאנחנו מזכירים את עמלק
כל הזמן, ספור
את
אמא שעשה
לך עמלק, זה לא
מפרנס
את השמיים הזאת?
זהו, זה משל שאנחנו אומרים, זכור את אשר עשה לך עמלק, אנחנו מזכירים את שמו. מזכירים את שמו, אז אם כן הוא לא נמחה מעל השמיים. הנה, זה דוגמה. כן. כן, בבקשה.
למעשה טוב, שעשיתי ממוצע, אם מצפים ממני זה המעשה, זה לא נקרא מעשה טוב.
סלבנתי, מה?
המעשה הטוב, כן?
נו?
זה לא מעשה טוב, זה מה שמצפים ממנו.
אני לא יודע.
אם הציווי של דבר מסוים לעשות, אם הציווי לצדקה, זה לא מעשה טוב, זה הציווי.
רגע, ציווי לצדקה. בוא נראה בדיוק דוגמה כזו. אתה אומר?
תגיד לי כמה.
זהו, הנה, זה בדיוק העניין. צדקה אין השיעור. אז אם אדם ייתן כל ממונו לצדקה, זה מעשה רע. כן. כן? ייתן פחות ממנה ראוי לו, מעשה רע גם כן. זאת אומרת, גם פה יש לך עניין של הגדרה. ההגדרה היא באמצע. עכשיו, מה זה האמצע הזה? זה מאוד מאוד לא פשוט. כן? אבל יש לנו כיוון כולל, שהמעשה הטוב הוא המעשה שבאמצע, והמעשים הרעים הם מעשה שבקצוות. השאלה היא, מדוע? בואו נמשיך עוד. והמעלות, מה זה מעלות? מידות טובות. כן? מידה שאתה משבח את האדם עליה. יש לך מעלה. אז אומרים, הן תכונות. אגב, באיזה חלק של הנפש נמצאות המעלות? במתעורר, נכון? מה עם המרגיש בזה העניין? אינו אלא שמש למתעורר. אז כן, והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת מהן יתרה והאחרת חסרה, מן התכונות האלה יתחייבו הפעולות ההן. כלומר, אז גם פה, מה זה מידה טובה? מידה שבאמצע. מה זה מידה רעה? מידה שבקצוות. וכאן הרמב״ם יביא לנו איזה רשימה די ארוכה, אני חושב כ8 בערך דוגמאות, בין 8-11, לא זוכר בדיוק, את מספר הדוגמאות שהוא מביא, שהמידות הטובות הן באמצע, המידות הרעות בקצוות. שוב אותה שאלה מתבקשת כאן. אגב, לפי הרמב״ם, המידה הטובה דרכה להוליד את המעשה הטוב. כלומר, יש לנו פה שתי הגדרות של המעשה הטוב. המעשה הטוב הוא מעשה אמצעי, זה הגדרה מצד עצם המעשה, ויש הגדרה מצד התכונה שהביאה אליו, אם זה נבע מתכונה טובה. כן? אבל זה נפגש. כן, מה אתה אומר?
במצוות שהן בגדר חוקים, איפה יש קיצוניות של לא לבצע אותם,
ואיזה
קיצוניות יש בצד השני? למשל, תפילין.
הנה, אתה שואל, איך בתפילין יכול להיות מעשה ממוצע? או קיצוני? להניח תפילין בלילה, למשל. מה רע בזה? שהתורה אמרה להניח אותם ביום, לא בלילה.
היא לא אמרה לא בלילה,
הקבלה אמרה לא בלילה. וכמו כן, או אדם יגיד, טוב, צריך להניח תפילין, אז אני אניח 8 בתים. למה 4 בתים בלבד? 8 בתים. יותר טוב, לא? אבל אני ארצה לעשות. הרי על זה התורה אמרה, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. מה זה להוסיף על מצוות תפילין? זה לשים 5 בתים בתפילין. במקום שיהיה 4 פרשיות, 5 פרשיות. מה לא יותר טוב?
זה כבר לא קיצוני, כי זה יזור בזה.
זה נקרא קיצוני. כלומר, כי זה המעשה עצמו, רק התורה אסרה עליו את הקיצוניות בו. היא הגדירה לנו את הקצה.
זה לא למשל לקנות שני זוגות תפילין ולהניח שתי זוגות?
להניח שני זוגות תפילין, זה סתם מיותר.
אז זה לא זה שנקרא קיצוני?
אפשר גם זה לקרוא לקיצוני, אבל אני חושב שגם הבל תוסיף, מה שהתורה הגדירה כבל תוסיף, זה הגדרה של הקצה. כן.
הכל מידה... תמיד לא מלכת לקיצוניות, אחרי זה ממילא אתה תתאפס ותגיע לאמצע שלה. כשלהגיע לאמצע אתה צריך ללכת לקיצוני קודם.
נכון. מה שאמרת הוא אמת ויציב, אני לא מבין על מה אתה שואל.
ההגדרה, כי לכתחילה נקודת המוצא של הרמב״ם היא לאמצע, מה שהוא אומר.
נכון.
אבל אני יודע שגם אוהבי מקומות מסוימים ללכת לקיצוניות ואחרי זה להתאפס. זה סותר.
זה סותר את הרמב״ם.
כן.
כן, אתה שואל, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר ככה, שפה הרמב״ם אומר, צריך ללכת לאמצע. אבל אתה שמעת ממקורות אחרים, שכשהאדם נמצא בקצה אחד, צריך ללכת לקיצוניות השנייה ולחזור אל האמצע. וזה סותר את דברי הרמב״ם. עד כאן שאלתך?
לא אמרתי לקצה השני, ללכת לקיצוניות וממילא הוא יתאפס לאמצע.
ואז ממילא יתאפס לאמצע. עכשיו שאלתי היא, מהו המקור הזה שהבאת?
נדמה לי על
הענבה
הוא מדבר על זה.
מי האומר? מי? הוא? מי
זה?
אז הרמב״ם. אז אם כן, אתה אומר, יש לך קושיה מתחילת הפרק על יסוד דברים שבהמשך הפרק. אם כך, כנראה שהרמב״ם מסתדר גם עם זה וגם עם זה. אז בואו נלמד. אני מציע ככה, נכון? זה כמו שאדם, נגיד, שותה כוס קפה, ואחרי זה הוא גם מוסיף סוכר. יש פה סתירה. בהתחלה היה לו קפה בלי סוכר. אחר כך זה קפה עם סוכר, צריך להחליט, או שזה קפה בלי סוכר, או קפה עם סוכר, צריך להחליט. ולא עוד, אלא שאחר כך הוא גם ערבב את זה. שם את הכפית. אבל אחר כך הוא גם הוציא את הכפית. יש פה סתירה. המעשים של האדם הזה, מעשה טירוף. בהתחלה קפה בלי סוכר, עם סוכר, עם בלי, עם כפית, בלי כפית, ערבוב וזה וזה. כן?
אבל אם הוא הוסיף סוכר,
זה... אלא יש לומר שמהלכה של מחשבה זה שלבים שלבים. בכדי לתפוס את כללות כוונתו של הרמב״ם, צריך לקרוא את הכל. כן.
אם הוא הוסיף סוכר, אבל הוא לא היה שמח עם הקפה בלי סוכר. זאת אומרת, הקפה בלי סוכר מבוטל
ממחשבתו,
הוא לא רוצה אותו.
אהה. אתה אומר שהקפה בלי סוכר מבוטל ממחשבתו ברגע שהוא הוסיף סוכר.
הוא לא רוצה אותו יותר.
הכלל גדול יש בתורת בעל הסולם על הזוהר, הוא אומר שאין ביטול ברוחני. זאת אומרת, מצבים קדומים אינם בטלים בגלל המצב החדש. אלא הכל מתקיים תמיד. אלא מה נוכל... מה?
שובה
שהסתובב כן, זה מה שאנחנו נזכויות. אפשר להמשיך את הדיון בכיוון הזה, אינני יודע אם אנשים לא יתקוממו וישלחו מיילים זוהמים למכון על ההמשך של הדיון הזה. כן, בבקשה.
יש הרדוחה כללית של להיות דבק בקדוש ברוך הוא. איפה הקיצוניות בצד
ה... מה זה להיות דבק בקדוש ברוך הוא? הקיצוניות, כן? זה קיצוני להיות דבק בקדוש ברוך הוא. צריך גם לא להיות דבק בקדוש ברוך הוא. מה? כי אם אתה כל הזמן, איך אמרו, אל תהיה דביק הרבה. זאת אומרת, כן, שלפעמים האדם מרוב דבקות גם משתק את כוחות החיים שלו. נכון? יש על זה בספר, יש על זה בספר נפש החיים דיון שלם. על זה שהדבקות כשהיא יתרה היא מזיקה. כותב את זה. נכון? במאמר רביעי הוא כותב את זה. טוב, זה בשער דלת. אם כך, בואו נחזור לנושא שלנו. הרמב״ם הגדיר את המעשים הטובים כממוצעים, המידות הטובות כממוצעות. ואני שואל, מדוע? כלומר, מדוע הטוב באמצע והרע בקצוות? שאלה? טוב, אפשר להגיד כי זה ככה. אני לא מתנגד לתשובה הזאת, כי זה ככה. אבל נראה לי שיש פה משהו שבמישור המטאפיזי יש לו משמעות. הרי עצם זה שיש רע בעולם, זה מהווה קושיה, לא? לפי היהדות. לפי היהדות, הרי השם הוא טוב, נכון? אז איך יש רע בעולם? יש רע, נכון? איך זה יכול להיות שיש רע? ירידה למציאות, ומי עשה את המציאות? כלומר, רגע, רגע, אני רוצה להסביר את השאלה עד הסוף. אם אתה אומר שיש רע בעולם, זה מזמין את ההנחה שיש שתי רשויות, חלילה וחס. נכון? כלומר, מה?
אמרנו רע, לא אמרנו לא טוב.
בסדר, אבל הרע הוא רע. כלומר, יש עוד מישהו אחר. כן? מה אמרו הקדמונים אצל הגויים? הם אמרו דבר הגיוני. אתה רואה שיש טוב ורע בעולם, סימן שיש שני אלים, יש אל טוב ויש אל רע. פשוט מאוד, לא?
אני לא זוכר את הפסוק במפורש.
יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. בסדר. מצד שני, אתה אומר שהשם הוא טוב ולא רע.
אבל הוא מגיע את עצמו כשני...
אז אני רוצה לדעת איך זה, איך זה עובד. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מודיע על ידי נביאו שהוא גם עושה את הטוב וגם עושה את הרע, זה לא מסביר לי איך זה עובד. בסדר? עכשיו, ברגע שאתה אומר שיש טוב ויש רע, ושהטוב הוא באמצע והרע בקצוות, זה מתחיל לתרץ. מדוע? כי אז יוצא שהרע הוא לא רע באמת, הוא רק חצי מהטוב. כי אם אני לוקח את הקצה האחד ואת הקצה השני, ואני מחבר ביניהם, אני מקבל טוב. למשל, ניקח את הדוגמה שהוא מביא מיד אחר כך. עמידה, לא, עמידה שהוא מביא אחרי אחר כך. למשל, הנדיבות. נדיבות זה מידה טובה, נכון? מה הן המידות הרעות של הנדיבות? או הקמצנות, או הפזרנות, כן? אדם שמפזר את כל ממונו זה רע, אדם שלא נותן זה רע. אם אני אקח פזרן קמצן ביחד, מה יצא לי? נדיב. יוצא לפי זה, שהקצב הרע אינו אלא מחצית הטוב. יוצא שאין רע בעולם כלל, אלא יש חלקי הטוב.
אתה יכול לקלקל גם ככה להרבב. יש סיכוי.
כלומר, אני יכול לקלקל ואז יציא לי בן אדם לגמרי מבולבל, כן? כלומר, הוא יהיה גם טוב, הוא יהיה גם רע וגם רע, כן? בסדר, גם קמצן וגם פזרן כאחד. בסדר, זה קיצוני. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שהקצוות הם בסופו של דבר צדדים שונים של הטוב. כי הרי מאיפה נובעת הפזרנות? מאגזמת הנדיבות. ומאיפה נובעת הקמצנות? מאגזמת השמירה שצריכה להיות על הנדיבות. זאת אומרת, מדובר בדבר שהוא ביסודו חיובי. הוא לא משהו אחר מהטוב, אלא הוא קצת טוב. נכון? אגב, לפי זה אפשר להבין שבכל המידות הרעות, יש נקודה טובה חיובית שנמצאת שם. נכון? למשל, אכזריות. זה מידה רע, נכון? מה? תלוי. כן, אבל באופן כללי, זה לא מידה טובה בנפש. אבל הרבה פעמים נובעת מהערצת הגבורה. כן, הנאצים ימח שמם וזכרם תפו עליהם, מהרה יובדו. הם העריצו מאוד את העוצמה הפיזית של האדם. היה להם איזה מין משיכה, הייתי אומר, כמעט רוחנית, אפשר לומר, לעוצמה הפיזית, הערצה של הגוף של האדם. משהו יותר חזק מאשר אצל היוונים. אצל היוונים זה בגלל היופי, אצל הגרמנים זה בגלל הבריאות, כן? שצריך, וכדי להיות בריא, כדי להיות חזק, צריך לחנך גם לאכזריות. כן? זאת הייתה התפיסה שלהם. ואם הדבר היחיד בעל ערך בעולם היה הגבורה, אז אולי הם היו צודקים, הבעיה שהם לא צודקים. כלומר, הגבורה איננה הדבר היחיד בעולם. אבל הגיבור, דבר טוב. כן? וכדומה. זאת אומרת, תמיד אפשר לקחת מידה ולהגזים אותה. אז זה, נגיד, היסוד, הייתי אומר, המונותאיסטי שיש מאחורי הגדרות האלה. הגדרות האלה, מה שאני אומר עכשיו, לאריסטו זה לא אכפת. כי אריסטו הוא לא מונותאיסט, אז זה לא אכפת לו האם זה מתארץ את אמונת הייחוד או לא. אבל מבחינה יהודית, הדברים האלה שאריסטו אמר אותם, הם גם חשובים עבורנו מצד אמונת הייחוד. כן.
זה מה שהרב הסביר על
השני. אגב, סליחה, השורות האלה שקראנו, הם פשוט ציטוט מילה במילה מאבו נאסר אל-פאראבי. כן, שיהיה ברור. כן, מה אתה אומר?
זה מה שאני אסביר לגבי שתי
צדוקים, ששון
ושמחה,
שאינם
לבד.
בדיוק. יפה. שני מינים. כן. כן. זה אתה מזכיר כאן דברים שהזכרתי בקשר לגמרא במסכת סוכה. שהגמרא מספרת על דיאלוג היתולי קצת בין שני מינים. מינים אפיקורסים. שאחד שמו היה ששון והשני היה שמחה. וכל אחד שם מביא פסוקים כדי להוכיח את מעלתו על פני השני. האם הששון הוא גדול מהשמחה או השמחה גדול מהששון. ומה ראינו? שצריך שניהם, כן? כל אחד לבדו הוא מין. שניהם ביחד זה בסדר. כן? בבקשה.
לגבי הנאצים.
נימח שמם וזכרם.
כן. אם אתה לוקח אותם כקצה אחד של הרע, אתה ייקח את, נגיד, את הטיבטים כקצה שני, אתה לא תגיד ששניהם שווים באותה מידה ברוע שלהם.
יפה. אתה שואל ככה. אתה שואל שאלה יפה. יש רוע ויש רוע. יש רוע עם גנות מרובה, ויש רוע עם גנות מועטת. למשל, הטיבטים, שהם היו ההפך הגמור מהנאצים, עד כדי כך שנתנו לעצמם להתווח ולמיליוניהם, אז אתה לא יכול להגיד שזה אותו רוע. נכון. זה באמת דבר שהרמב"ם ידון בו בהמשך. הוא ידון, אף על פי ששני הקצוות רע, אבל לא הרי התשובה, לא הרי דרך התשובה מהקצה האחד, כי הרי התשובה מהדרך השני, וזה כנראה קשור למה שאתה אומר. נצטרך לחפש, בהמשך דברי הרמב״ם, את הקריטריון.
אז הוא אומר בכל זאת שיש איזשהו רע, שהוא לא, שהוא רע, שהוא ממש רע.
זה אומר, אם אנחנו לא נותנים את אותו שוויון, כלומר את אותו ערך של רע, סימן שיש רע שהוא באמת רע. נכון. נכון. אז זה הרמב״ם לא התמודד עם זה. אם הוא לא יתמודד, אני פטור גם. אבל בכל זאת, אני צריך לחפש קריטריון בהמשך הדברים, לאיזה רע, מה הוא הרע היותר רע, נאמר כך.
אפשר להגיד שהנצרות זה קיצוניות נטו?
לא. למה אתה אומר את זה?
למשל הטיבטים. זה אותו
סיפור. אצל הטיבטים זה ממש קיצוני.
אבל גם שם, אם מרביצים לך, תן להם להרביץ עוד. זה גם קיצוני.
מה, בנצרות? לא, אתה אומר שהנצרות זה קיצוני, בגלל שאומרים שמי שיקחה לחייך, הגש לו את הלחי השנייה. כן, אבל אתה יודע שזה אף פעם לא היה הנחיה מעשית.
ביטול המצוות זה גם קיצוניות.
לא, זה לא ככה. יש להם גם תירוצים לזה, זה בסדר. לא, זה לא... זה חצי ייאוש, ככה קורא לזה הרב באורות הקודש. כן, שהנצרות התייאשה למחצה. ואילו הבודיזם מתייאש לגמרי. זה יש... כן.
עושה שלום לבורא רע, זה נשמע רע ממש, ולא רק כהיעדר טוב או חוסר איזון.
נכון.
זה לא נראה לי טועם את הדברים שרע, בלי קשר בגלל שהוא חסר, הוא פשוט רע.
רגע, רגע, רגע. הפסוק יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום לבורא רע, נאמר כתגובה למישהו. הוא נאמר כתגובה לדואליזם. לכן שם היה צריך לומר, הוא בורא רע. יש לציין אגב שהמילה בורא היא שונה מהמילה יוצר או עושה, נכון? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. כלומר, כל הצד השלילי נאמר עליו בריאה, לא נאמר עליו לא יצירה ולא עשייה. מסביר הרמח"ל בספרו דעת תבונות, שהביטוי בורא הוא משמעותו גרמה. כן, שיש גרמה, כלומר שהקדוש הוא יוצר את הרע באופן עקיף, על ידי שהוא מסלק את אורו. איך הרבה? טוב, זה הנטייה בכלל של הרמח"ל לאחד את המסורת של הקבלה עם הרמב״ם. כן. אוקיי. אז אם כן, איפה היינו? אנחנו במידות האמצעיות. המידות, עכשיו, רוצה אולי לתת הקדמה דידקטית לפרק הזה. הפרק הזה הוא פרק ארוך, הוא הארוך ביותר אולי, חוץ מפרק שמיני. כן, כמעט הארוך ביותר בספר. הוא הכי קל להבנה מכולם. הוא גם המשעמם שבכל הפרקים. והוא גם היותר קשה לביצוע מכולם. כלומר, לעומת הקלות בהבנה, יש קושי אדיר בביצוע של מה שהוא אומר. בסדר? לכן אני אבקש מן הציבור היקר שיש לו מתח אינטלקטואלי רב, להיעזר בסבלנות כשאנחנו נפגוש פה הגדרות פשוטות. אבל שים לב שברגע שזה עובר אל המעשה, יש כאן קשיים. עד כאן מובן? לא. והמשל בו. עכשיו, הבא נראה את המידות שהרמב״ם מביא כאן לדוגמה. הראשונה בהן, הזהירות. שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש הענה. מה זה זהירות? מה שאנחנו קוראים בעברית של ימינו, מתינות. מתינות, זה נקרא זהירות. שאדם הוא מתון בין תאווה מרובה קיצונית לבין היעדר הרגש הענה. שום הנאה לא מעניינת אותו. כן? אז זה נקרא זהירות, זה באמצע. כן? עכשיו, לגבי כל המונחים שאנחנו נשתמש בהם עוד מעט, אנחנו נראה שיש קושי אדיר בתרגום. כי אלה הם, אנחנו צריך לתרגם לעברית מודרנית, דברים הכתובים בעברית של ימי הביניים, שהם בעצמם תרגום של מונחים בערבית, שהם בעצמם תרגום של מונחים ביוונית. אז כך שאנחנו עוברים פה בין ארבע שפות, ולכן יש קושי בהגדרה. גם המתרגמים העתיקים נתקלו באותה הבעיה כשהם היו צריכים לתרגם את המילים האלה. בסדר? אז שוב אני רוצה, יוונית, ערבית, עברית ביניימית, עברית מודרנית. כן, בבקשה.
היום אפשר פשוט להסתכל במקור היווני.
אפשר להסתכל במקור היווני, אבל איך תתרגם? זה לא פשוט. אתה רואה גם החוקרים היום שחוקרים את הספרים האלה, מכירים את המקורות היווניים, וגם המקור היווני הוא קשה לתרגום. לא תמיד מונח שהיה מקובל בחברה היוונית העתיקה, יש לו מקבילה בשפה שלנו. אפילו בימינו, בין שתי שפות קרובות זו לזו, לפעמים יש לך מילה שחסר. אז אם כן, הזהירות. הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש ההנאה. הזהירות מפעולות הטובות ותכונת הנפש אשר תתחייב בה, תתחייב ממנה, הזהירות היא מעלת המידות. אבל רוב התאווה, כלומר ריבוי, רוב כלומר ריבוי של תאווה, הוא הקצה הראשון, והיעדר הרגש ההנאה לגמרי הוא הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. ושתי תכונות הנפש אשר מהם יתחייב רוב התאווה והיא התכונה יתרה. והיעדר הרגש הענה והיא התכונה החסרה, שתיהן יחד פחיתויות מפחיתויות המידות. כן? ברור. כלומר, זה אחד הדברים הגדולים אצל הרמב״ם, זה שהוא ברור. מידה שנייה, וכן הנדיבות. ממוצעת בין הקילות, מה שבעברית מודרנית אנחנו קוראים קמצנות, והפיזור, בעברית מודרנית, פזרנות. והגבורה, ממוצעת בין המסירה לסכנות, הסתכנות, נקרא בימינו, ובין רוח הלבב, בעברית של היום, רוח הלבב. והסלסול ממוצע בין ההתנשאות, סנוביות, ובין הנבלה, הזנחה עצמית. Okay? מה זה סלסול? טיפוח. כן? אדם צריך לטפח את הופעתו, חייל שפר הופעתך וכדומה. כן? יש אפילו מראות כאלה בבסיס. נכון. אז הסלסול ממוצע בין ההתנסות ובין הנבלה. ופירוש סלסול הוא מי שמתכבד כראוי ואינו מתנבל בדבר, וההתנסות היא שהתכבד האדם יותר מן הראוי לו. והנבלה ידועה, והיא שיעשה אדם מעשים בלתי הגונים שיש בהם פחיתות הרבה וחרפה. זה כמה מידות כבר ראינו? 4. נכון? הזהירות, הנדיבות, הגבורה והסלסול. 4. 5. והנחת. ממוצעת בין הכתרוג והקנטרנות, זה דבר אחד, ובין רכות הטבע, מה שקוראים מולדה. והוא מישהו בלא דיבור ובלא מעשה לכבדות טבעו וקור מזגו. והוא כנגד הכתרוג שיבוא מחידות טבעו וחום מזגו. אז מה זה נחת? זה הכוונה רוגע. כן? שלווה. השלב הוא אדם שממוצע בין האפתי, המולדה. כן? זה בלעז. לעז זה כאן בספרדית. או יותר נכון בפרובנצלית. ולעומת זה, הכתרוג והקנטרנות זה אגרסיביות. יש אדם שהוא או אגרסיבי, או אפתי. מה?
הרמב"ם כתב בלעז, התכוון למין צרפתית עתיקה? שמה שכותב בלעז אני מבין, אבל הרמב"ם מה...
שאלה מי כתב פה את הלעז הזה? מה?
זה לא יכול להיות הרמב"ם.
מה? זה לא הרמב"ם. זה רבי שמואל בן יהודה בן תיבון, והוא לא כותב לא בצרפתית ולא בספרדית כפי שהוא כותב כאן למטה, אלא הוא כותב בפרובנצלית. רבי שמואל בן תיבון היה מהעיר לונל. לונל, אתה יודע איפה זה? כן? קרוב למונפלייה, מכיר? איפה שיש קבוצת כדורגל טובה כזאת. כן. פעם היה, עכשיו מרסיי עלתה. כן. אז זה פרובנצלית כנראה. כן. אז זה המידה החמישית. והענבה ממוצעת בין הגאווה, זה כבר מילים פשוטות יותר, אנחנו מכירים, ענבה, גאווה, ובין שפלות הרוח, הכוונה להשפלה עצמית. וההסתפקות, וכבר הגענו לשש, נכון? עכשיו 7. וההסתפקות, כלומר, הכוונה שאדם מסתפק במה שיש לו. לא משון ספק. ממוצעת בין אהבת הממון, שאז האדם כל הזמן לא ישן בלילה כי הוא צריך לדעת מה מצב הבורסה בניו יורק, ובין העצלות, שהוא שוכב לו על המדרכה ואין לו אפילו במה להתכסות, ואומרים לו מדוע אינך עושה דבר כדי להיטיב את מצבך החומרי, והוא אומר אני שמח בחלקי. אבל כדי להיות שמח בחלקו, צריך שיהיה לו חלקו. אם אין לו חלקו, אז לא, אין לו, ומה הוא שמח?
אולי זה חלקו שאין לו חלקו.
אבל יש פה סתירה פנימית, כי אם אין לו חלקו, אז זה חלקו. יש פה סתירה לוגית. לכן אינני יכול לקבל את דבריך המחוכמים והמחודדים. כן, בבקשה.
המידה החמישית, אמרת, הצד הקיצוני שלה זה אגרסיבי, והצד כן. השני שלה זה עדיש.
נכון.
זה אומר זה עדין, הצד השני של אגרסיבי.
מה זה?
עדין.
עדין.
עדין. אגרסיבי, הצד השני זה יותר עדינות.
לא, עדינות זה דבר חיובי, זה באמצע. פה אנחנו מדברים על אפתיה, לא אכפת לו כזה. כן? אומרים, יש פה חבורת רחוב שמתנפלת על האוטו שלך. אוקיי. טוב. אז זה, השישי זה היה ההסתפקות, מוצד בין אהבת הממון ובין העצלות. וטוב לב. מידה? כבר איפה היא? שמינית כבר. ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלבב. שימו לב שהמילה נבלה פה מופיעה פעם השנייה, אבל פה משמעות אחרת. כן, במובן של נבל. אדם כזה ש... לא אכפת לו מאחרים. ויתרון טוב הלבב זה אדם שכל הזמן פועל למען אחרים. כן? ויש פה הערה של המתרגם. הנה הערה של המתרגם עצמו. כן? ומפני שאין למידות האלה שם ידוע, כוונה מוגדר, בלשוננו, צריך לפרש ענייניהם ומה שרוצים בו הפילוסופים. כלומר, אין לי ברירה, אני צריך להוסיף לך הערה. לב טוב קוראים מי שכל כוונתו להיטיב לבני אדם בגופו ועצתו וממונו וכל יכולתו, בלתי שישיגי הוא נזק או ביזיון והוא האמצעי. והנבל הוא ההפך זה, והוא מי שאינו רוצה להועיל לבני אדם בדבר, ואפילו במה שאין בו, לא בו חסרון, ולא תורח ולא נזק, והוא הקצה האחרון. ויתרון טוב הלבב הוא שעושה דברים הנזכרים בלב טוב, ואפילו אם ישיגי הוא בזה נזק גדול או ביזיון או תורח רב והפסד מרובה, והוא הקצה הראשון. מה?
מה זה בין טוב לב לנדיבות?
לא, נדיבות זה בממון.
רק בממון.
כן, אבל כמו שהוא נותן לכם פה, טוב לב זה שבהשתדלות שלה, שהזמן שהוא בזה, זה התורח שיש לו בזה. כן. תשע, הנה אנחנו מתקרבים פה. והסבלנות ממוצע בין הכעס והיעדר הרגשת חרפה ובוז. כן, אדם ירקו עליו, לא אכפת לו. זה מידה רעה. כן. ובושת פנים. ממוצע, כבר הגענו ל-10. בין העזות, כלומר, עזות מצח, חוצפה מה שנקרא, והביישנות. אז אם יש בוש פנים, ויש ביישן. כן.
זה לא קצת
נגד
עם
הרדור?
שהרי אנחנו גדולים בגלל שאנחנו קטנים, אבל זה מראה פה על מידה לכאורה, מידה רעה של...
אני לא מבין. מי שכתב שחוצפה לקרות משיכה זה חיובי, חושב שחוצפה זה דבר טוב?
לא.
לא, אף אחד לא חשב שחוצפה זה דבר טוב. השאלה היא, מה הטוב שבחוצפה? בסדר? זה מה שאנחנו דנים עליו. הרי רש"י אומר על יוסף בלשון מעט של גנאי שהיה מסלסל בסערו תודה. כן, לכן זה עניין של מינוח. לפעמים אותה מילה יש לה כמה משמעויות. רגע, שמתם צבע אחר במסך? נכון? שינו את הצבע. זה היה תמיד ירוק. רק, נכון? עכשיו זה... זה נהיה כחלחל. נראה מודרני. טוב. ושוב פה הערה של המתרגם, רבי שמואל אבן תיבון. פירוש נראה לי מדברי רבותינו, זיכרונם לברכה, שהביישן הוא אצלם מי שיש לו רוב בושת, ובושת פנים הוא הממוצע. ממאמרם לא הביישן למד, ולא אמרו אין בושת פנים למד. ואמרו בושת פנים לגן עדן. ולא אמרו ביישן, ולזה סידרתים כך. וכן שאר המידות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם מהסכמה, שיהיו העניינים מובנים. טוב, פה קראנו הרבה, וכאן אני רוצה להיכנס, להעמיק בכמה שאלות שעולות מזה. ראשית כל, לגבי הסדר שבו מופיעות המידות, האם יש איזשהו היגיון, איזשהו סדר פנימי, שעל פיו הרמב״ם החליט להביא את הדברים האלה? למה הוא הקדים, משל, את הנדיבות לגבורה, את הגבורה לסלסול וכו'. יש איזושהי סיבה או לא? אני חושב שלא. כלומר, הרמב״ם כנראה הביא את הדברים על דרך ההזדמן. היה לו רשימה של מידות, הביא את רשימת המידות. אחרי שאני אומר את זה, אני רוצה לשאול כמה שאלות. הנדיבות, למשל, המידה השנייה. מי מוכר לנו בעם ישראל בתור האב טיפוס של הנדיבות?
אברהם.
ושל הגבורה?
יצחק.
ושל התפארת?
יעקב.
ושל הענווה?
משה.
ושל הנחת? אהרון. ושל ההסתפקות? יוסף. נכון? זאת אומרת, ולב טוב? דוד. כלומר, אנחנו רואים שהסדר של המידות, גם כשהוא לא מתכוון לזה, זה יוצא לו כסדר הופעת המידות במסורת היהודית, במסורת הנבואית.
זה הזהירות.
מה?
זהירות.
הזהירות זה הבינה. הבינה. כלומר, הבינה שקודמת לכל המידות. כלומר, שאני רוצה לומר, שהרבה פעמים, הנטייה הרציונליסטית בישראל, זו של הרמב״ם, כשהיא תהורה, היא מתחברת באופן אינטואיטיבי עם המסורת של הקבלה או המסורת הנבואית על כל פנים. הרמב״ם ככה הוא כתב. האם הוא התכוון למה שאני אומר? אני אומר לך שלא.
השאלה
האם הוא התיק. מה? האם הוא התיק כאן מאבו נאסר אל-פאראבי? פה אני חושב שלא דווקא. כן. כלומר, יש חלקים שונים בספר, בפסקאות. עכשיו, אני רוצה כאן להוסיף עוד כמה שאלות חשובות. לגבי הענווה. כן? הרי הוא אמר לגבי הענווה, שהענווה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. אם כן, אנחנו מבינים כאן שהגאווה היא מידה רעה, וששפלות הרוח אף היא מידה רעה, ושהמידה המשובחת היא הממוצעת, הענבה. אמת או לא? הדבר הזה, אתה מקשה על הרמב"ם ממסילת ישרים?
לא, אני אומר זה אותו דבר.
מה? מה יש במסילת ישרים?
זה הדרך
המודלת. ומסילת ישרים אומר שצריך להיות בענבה ממוצעת?
לא, לא, לא יותר מדי.
איפה זה כתוב במסילת ישרים? אני לא זוכר שזה כתוב במסילת ישרים. תראי לי, אני לא זוכר. עכשיו, הבעיה היא שזה סותר בצורה כותבית את מה שהוא כתב בספר משנה תורה. שבמשנה תורה הוא כותב שבענבה צריך ללכת על הקצה האחרון ולא להישאר באמצע. וכמו שאמרו רבותינו, מאוד מאוד הווה שפל רוח. איפה זה לקוח המשפט הזה?
פרקי אבות.
פרקי אבות, מי האומר שם? רבי לויטס, איש יבנה, נכון? אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולעה. מאיפה רבי לויטס איש יבנה לקח את זה? מספר בן סירא, כן? המקור זה בבן סירא. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? ככה, כמו שמצאנו במסכת אבות, עוד מאמר כזה, מהסוג הזה, ששמואל הקטן אומר, אתם זוכרים מה ששמואל הקטן אומר במסכת אבות? שמואל הקטן אומר, בן פול אויבך, אל תשמח, וביקש לו, אל יגל ליבך, פן יראה השם ורא בעיניו, והשיב מעליו אפו. זה פסוק במשלי, לא? מה, זה גניבה ספרותית? מלא בן סירא לא כולם קוראים, אבל משלי זה בתנך, לא? אז מה זה ששמואל הקטן אומר פסוק במשלי? מה? אלא זה מהותו של שמואל הקטן, זה מה שאומר שמואל הקטן. כלומר, אתה רואה את שמואל הקטן, אתה רואה את הפסוק הזה בהתגלמותו. אז גם רבי לויטס איש יבנה, הוא לא המציא את הפסוק. הפסוק נמצא בבן סירא. אבל הוא אומר, רבי לויטס איש יבנה, כשאתה רואה אותו, אתה רואה את האדם שהוא כל כולו ביטוי לפסוק מאוד מאוד הווה שפל רוח. מובן? פסוק בבן סירא. עכשיו, נשאלת השאלה, אז אם כן, איך אנחנו ניישב? בין הרמב״ם פה לרמב״ם שם. במיוחד שגם הרמב״ם עצמו, בפירושו למסכת אבות, זה עוד מעט, כן? זה בסוף 8 פרקים, יש כבר הפירוש למסכת אבות, משבח באותה משנה של רבי לויטס איש יבנה, הרמב״ם מביא מעשה, שהובא, הוא אומר שקראתי באחד מספרי המוסר. חיפשתי מהו ספר המוסר שממנו הרמב״ם העתיק, ולא מצאתי. חיפשתי, לא מצאתי. אם תמצאו, מה טוב. הוא מספר על איזה חסיד אחד, שירד בספינה לנסיעה, אבל לא היה לו כסף, או לא היה לו הרבה כסף. ולכן רב החובל אמר לו לעשות את ההפלגה בחלק היותר מלוכלך בירקתי הספינה. שם ישכב, שם זה יהיה המקום שלו. ואותו אדם היה נראה כל כך בזוי, וכל כך, בבגדים כל כך קרועים ובלויי סחבות, שהגיע אחד מן העבדים של המלאכים של הספינה, כדי להטיל את מימיו. והגיע לירקתי הספינה, וראה את אותו חסיד שוכב שם, וכל כך בז לו שהשתין עליו. ואומר שם, אותו מעשה שמובא ברמב״ם, שאותו יום היה יום המאושר בימיו של אותו חסיד, כי הרי הוא לא הרגיש כל התעוררות של כעס נגד אותו עבד בזוי. וזה הדגמה לפי הרמב״ם של... מאוד מאוד הווה שפל רוח. אז ברור שיש פה הדרכה הפוכה ממה שנאמר כאן. מובן את השאלה? יש, אם כבר נוכל להוסיף גם את דברי ירמיהו הנביא במגילת איכה שכתב ירמיהו הנביא, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, טוב יחיל ודומם טוב יחיד ודומם, לא זוכרת לסוף הפסוק, לא משנה, בינתיים, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. אם כן, ממליץ ירמיהו, שאדם ייתן למכהו לחי. זה לא ישו. לא אבנגליון, זה ירמיהו הנביא. הכיצד? מבין את השאלה? טוב. תשובה, מה אתה רוצה?
יש גם,
שוב,
תהילים, נראה לי, איש מפזר וחוסך ושני משהו כזה, ששלמה המלך, הוא אומר שמי שמפזר, הוא רק מרוויח מזה, ומי שחוסך, מפסיד.
אני לא זוכר את הפסוק שאתה מדבר עליו, אבל זה קושיה נוספת. זאת אומרת, אתה אומר ששלמה המלך במשלה אומר שטוב לפזר. בניגוד למה שנאמר כאן, שזה לא טוב להיות פזרן. צריך להתמודד עם זה. כנראה שזה מתאים לדרכי הרפואה, מה שהרמב"ם כותב בהמשך. אבל, אבל פה, כי זה אני יכול ליישב, שהכוונה במקרה מיוחד. אבל מה?
לא כתפיסה.
לא כתפיסה, בוא. אבל הבעיה היא שפה הרמב"ם במשנה תורה אומר במפורש שמן הראוי לאדם בשפלות הרוח ללכת עד הקצה האחרון ללא גבול. הכיצד?
אז זה כאן בגלות.
גלות וארץ? למה?
איפה הוא? הוא מדבר ברכה למי שעכשיו יש לה
רוח. רגע, אני מדבר עכשיו בין הרמב״ם לרמב״ם. בסדר? לאט לאט. אתה יש לך להסביר לירמיהו, בסדר, סחתן, אבל אני רוצה עכשיו להסביר בין הרמב״ם לרמב״ם. התשובה היא שכשאנחנו מדברים על ענווה, אנחנו מדברים בשני דברים שונים. יש ענווה התנהגותית ויש ענווה של זהות. בהתנהגות, ברור שהאדם צריך לא להשפיל את עצמו יתר על המידה. כי לכל אדם יש הכבוד הראוי לו, נכון? אדם צריך להתכבד. אז לא שיוכלו לדרוך עליו ולא כלום. מצד שני, אסור לאדם להתנהג בהתנהגות של גאווה. לכן הוא צריך להיות ממוצע. אבל מה שהרמב"ם מדבר עליו במשנה תורה, הוא מדבר על ההרגשה הפנימית של האדם. שהאדם צריך להיות בשפלות רוח מוחלטת. מדוע? משום שביחס אל הבורא, האדם יודע שאינו כלום. כי כל מעלותיו אינן מעלות שיש לו, אלא שהבורא נתן לו. אבל כיוון שהוא נתן לו, הוא צריך להגן על המעלות האלה. אם יש לו חוכמה, יופי, עושר, גבורה וכדומה, מעמידות, מהמעלות, הוא צריך להגן על המעלות האלה בגלל שהן מופקדות אצלו. לכן בהתנהגות שלו כלפי בני האדם הוא יהיה ממוצע, בהכרתו הפנימית יהיה שפל רוח לגמרי. וכמו שמסביר רבי חיים מוולוז'ין על מה שנאמר, הוא שנא את הרבנות, כן? אהב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. מה זה רבנות במשנה?
שררה.
שררה, כן, זה לא דווקא הרבנים, זה כל מי שיש לו שררה. אז אדם צריך לסנוא את השררה. נשאלת השאלה, אומר רבי חיים מוולוז'ין, אז מי יעסוק בשררה? יש שררות, אז מה? אז יעסקו בזה אלה שאוהבים את זה? יותר גרוע. אתה שנאת את הרבנות, אז עכשיו תראה מי תפס את השלטון.
תמיד יהיה מישהו
על זה. תמיד יהיה מישהו, אבל זה גרוע. אתה מפקיר את העולם בידי הרשעים. לכן אומר רבי חיים וולוז'ין, לא, הוא שנא את הרבנות שלך. כלומר, אתה צריך לשמש באותה רבנות, באותה שררה, ושכל מה שמכבדים אותך, יהיה לתועבה בעיניך. כן? כלומר, זה חיים קשים. כלומר, לפי זה, בעל השררה צריך מצד אחד להקפיד על כבודו, מצד שני, לשנוא את כבודו. זה, קוראים לזה פיצול אישיות. סקיזופרניה בלעז. עכשיו, מה?
סקיזופרניה זה לא פיצול אישיות.
סקיזופרניה זה לא פיצול אישיות? אז מה זה כן?
סקיזופרניה זה שאתה רואה דמויות
שלא קיימת. לא, 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 לא. זה הלוצינציות, מה שאתה אומר. כן. עכשיו, מה?
מה זה אומר שפל רוח
כלפי הבורא? זאת אומרת, ההכרה שמה שיש לו הוא לא מאיתו. אלא שזה מעלות שניתנו לו.
אז מה זה
הענווה?
מה הוא צריך להרגיש בקשר לזה?
הוא צריך להרגיש מצוין. הוא שמח. כלומר, הענב הוא לא עצוב. גם השפל רוח הוא לא עצוב. מדובר מצד ההכרה שלו. שהוא יודע שזה לא מאיתו. זה הכוונה השפל רוח. עכשיו, אז מה זה הסיפור עם הספינה עכשיו? הסיפור עם הספינה היה שעת מבחן. זאת אומרת, אותו חסיד שמח, כי זה בחן אצלו את מידת השפלות. לא שהוא חיפש את זה. אותו דבר לגבי, טוב לגבר כי יישא עול, בנעוריו ייתן למה כי הוא לחי. מדובר על אדם שצריך לעבור איזשהו מבחן לאישיות. אז מבחן האישיות זה לא דבר שעוברים כל יום. לפעמים צריך.
ביחס לאנשים אחרים הוא צריך לשמור על הכבוד
שלהם. כן, אז זה שמגיע שתי סתירות לעבד הזה שהתחצף אליו, זה דבר אחר. אבל הוא שמח שהוא מצד עצמו לא כעס.
לא אמורה להיות תחושה של
אלבון? ודאי שיש לו תחושה של אלבון, אז מה? אבל הוא לא כעס. ברור? כי הוא לא ירגיש שמצד עצמו הוא ראוי להקפיד על כבודו, כיוון שאין לו כבוד. זה קדוש ברוך הוא, כן, כתוב, צורבה מדי רבנן, קודשה בריחו, תווה יקרה. כן, כתוב בגמרא, במסכת ברכות. שהקדוש ברוך הוא תובע את עלבונו של תלמיד חכם. כי התלמיד חכם אמר, הוא לא תובע. אבל הקדוש ברוך הוא תובע את עלבונו.
אז מה זה נוקם ונותר כנחש?
מה זה נוקם ונותר כנחש? זה בדיוק זה. תלמיד חכם שביזו אותו ברבים, אסור לו למחול. אלא הוא צריך לחכות להזדמנות לדפוק את הבן אדם. נכון? זה מה שנקרא נוקם ונותר כנחש. אפילו שנים רבות. הוא מחכה עד הרגע שיהיה אפשר להראות לו מה זה. כן. מצד שני, כתוב שזה לא מידה טובה אצל תלמיד חכם להיות נוקם ונותר. אומר הרמב״ם, זה תלוי. אם ביזה הוא בינו לבין עצמו, אז אף אחד לא רע. אז משמע אתה מקפיד עליו. אלא אם זה היה בציבור, אז זה ביטול כבוד התורה. זה כבר לא שלך, אז אתה צריך להקפיד. ברור? זה, מה אתה אומר?
יש ביטולה או קיומה. הוא היה בספינה, צריך לקום
להכות
אותו. זה ביטולה
או קיומה. לא כתוב בסיפור שהוא לא היכה את העבד אחר כך. יכול להיות שהוא קם והיכה אותו. אבל הייתה לו שמחה שהוא לא ירגיש התעוררות של כעס על הדבר הזה.
תראה, זה אדם לא אנושי.
נכון, זה אדם לא אנושי.
אנחנו מדברים פה, הרמב"ם כתב לאנשים לא אנושיים. כל האדם פה תפגע בכבודו. בשיניים,
בשיניים
מחזיק את עצמו.
אם
עשה דבר כזה, חבל על הזמן,
עם פח בנזין. צודק, צודק. אלא מה שהכוונה פה, שפה היה, מדובר על ההכרה הפנימית של אותו אדם. בסדר? טוב, כן, בבקשה.
איך הוא יכול לדעת
שהוא עמד במבחן? במציאות, הוא רואה אם הוא התעורר נגדו או לא. מה זאת אומרת? הוא רואה שהוא התעורר נגדו. כן.
במידת הענווה, מה היחס לבורא?
במידת הענווה, אין ענווה כלפי הבורא, יש רק שפלות הרוח כלפי הבורא. זה בדיוק מה שהוא אומר. נכון?
אבל החילוק הזה הרמב״ם לא הביא אותו. הוא אומר יש ענווה, שפלות הרוח, והוא אומר בהתחלה, הרי גם במשנה תורה יש לסיבה.
רגע.
בפרק ב' הוא אומר משהו אחד, פרק ג' הוא אומר.
כן, אבל פה הוא רוצה לתת לך הגדרות. הוא מסביר לך מה באמצע. הענווה היא באמת באמצע. השאלה, האם פה צריך לנהוג לפי האמצע? התשובה היא לא. אז השאלה על מה אתה מדבר. ענווה כלפי הבורא? אז יהיה חצי גאווה. זה כמו שלמשל אמרו שמשה רבנו הוא ענב יותר מאברהם. למה? כי אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר. ומשה אמר ונחנו מה? להיות עפר ואפר זה בכל זאת משהו. אני עפר, אני אפר, זה משהו. אז זה אי אפשר להיות במצב כזה כלפי הבורא, עפר ואפר. כן, השאלה היא, מה מציק, אז עכשיו זה ביקורת על אברהם אבינו. איך אפשר להגיד על אברהם אבינו שהוא העיז לומר שהוא עפר ואפר ולא אמר ואנחנו מה? איפה הענווה של אברהם אבינו? תשובה, כיוון שאברהם אבינו היה אבי האומה, אז אין לו דרכים להתבטל. הוא לוחם כדי להקים את האומה. אז הוא חייב להרגיש איזושהי הרגשת חשיבות עצמית. כלשהי. ולכן, זה מה שכתוב שמה, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. לכן אני הועלתי לדבר, כי יש לי בכל זאת מה לומר.
בסדר? זה הבדל בין שתי.
מה שאין כן משה שכבר האומה הייתה קיימת, אז הוא יכול היה להתבטל כלפיה.
אבל יש הבדל.
זה ההבדל, הרי אברהם אבינו שמו היה אב רם. אז הוא אדם, יבוא, הוא אב רם. מה שאין כן משה הוא בן עם רם. זאת אומרת, הוא בן לאומה שהיא ברמה גבוהה, ולכן הוא יכול להתבטל כלפיה. לכן הענווה אצל משה זה יותר קל.
יותר קל?
כן, יותר קל למשה להיות ענב מאשר לאברהם.
כן, אבל אברהם אבינו, אנוכי עפר ואפר זה מול הקדוש ברוך הוא. משה רבנו זה היה מול קרח. זה היה מעלה.
אתה צודק, אבל... לא, אתה צודק. אבל אלא שאצל אברהם אבינו הוא צריך לעשות בירור. הקדוש ברוך הוא בא, מחדש לו מידת הדין. אני הולך להשמיד את סדום. הוא אומר, רגע, אני רוצה לברר. הלאה, מה זה? אני מידת החסד, מה אתה מדבר איתי על מידת הדין? צריך לברר, אנוכי עפר ואפר, לא סתם. מובן? מה שאין כן אצל משה, הוא יודע שלא בשמו הוא בא, הרי מה הטענה של קורח? קורח אומר, אתה לקחת סמכויות מעצמך, משה אומר, ואנחנו מה?
שנייה, זה יותר גרוע.
מה?
כי הרי משה הוא הנשיא והנשיא והכל, אז אם הוא מתבטל, אז הוא כאילו מבטל את כל האומה. זה הרבה יותר גרוע. הוא לא רק מקים את האומה, הוא בא בשם האומה. אז מה זה שאני מתבטל לגמרי?
הוא מבטל לגמרי כפרט. עכשיו, מה שמעניין, שדוד המלך, לפי הזוהר, היה ענב עוד יותר מדוד.
תולעת.
שאמר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם מזוין. כלומר, הוא אפילו פסק מלהיות אדם, הוא ייפך את טבעו. אז איך אפשר להגיד על דוד שהוא ענב יותר ממשה? הרי על משה נאמר, ענב מכל האדם אשר פני האדמה. אלא שעדיין יש משהו שמונע ממשה את הענבה המוחלטת, זה שהוא לא נכנס לארץ ישראל. כיוון שהוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא צריך להתרומם מעל המציאות. הוא צריך להילחם. כן? יש איזו כביריות, קורא לזה הרב קוק, בקבצים מכתב יד קודשו, שיש למשה רבינו איזה מין התרוממות מעל הטבע של העולם, לכן הוא עושה ניסים כל הזמן גם. מה שאין כן דוד, שהוא בטל, כי הוא כבר בארץ ישראל. אז יש לך אברהם, משה, דוד, מדרגות בענבה. כן.
אתה אומר שבשיעורים אחרים, לאדם יש עצות בבריאה בזה שהוא הסכים להיברד. מעשה בראשית לדעתם נבראו.
כן.
אם ככה, אז יש לי, כלומר, זה לא רק ממנו הכל. יש לי שותפות בבריאה שלי, אני לא צריך להתבטא להיות שפן רוח לחלוטין. יש לי משהו עצמי.
כן, אתה צודק. אבל אני אענה לך, קודם כל נסביר את השאלה שלך. אתה אומר, בשיעורים אחרים אני אמרתי שיש לי שותפות בבריאה שהרי אני הסכמתי להיות מה שאני. אז אם כן, יש לי איזשהו חלק בדבר. השאלה היא, מי הייתי כשאני החלטתי להיות? הייתי הוא. הוא? עכשיו אני כבר לא הוא, אני אני. אז כדי לחזור להיות הוא, אני צריך לבטל את האני שלי. מובן? זה פשוטים. טוב. כן. שלום כבוד הרב, איכן רבי חיים מוולוז'ין כותב את הפירוש שהרב הזכיר לגבי סנא את הרבנות? בוא נחשוב, איפה זה הוא סנא את הרבנות? בפרקי אבות. עכשיו, איזה ספרים כתב רבי חיים מוולוז'ין? הוא כתב נפש החיים וגם רוח חיים על פרקי אבות. בוא נעשה הצלבה של המידע. סביר, אין, זה קצת מסובך לי, אבל כן, סביר שזה בפירוש רוח חיים על המשנה הזאת. נכון, זה שם, באמת. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר קצת משהו לגבי הציור של עולם המידות שעולה כאן מהרמב״ם. יוצא ש... נגיד שיש לי חבילה של מידות בתוכי שאני צריך לתקן. אז אני צריך לעשות איזה מין תנועה של מטוטלת, לבדוק את הקצוות, קצה כזה, קצה כזה. זה לא טוב, הגעתי לאמצע. יפה. עכשיו אני עובר למידה אחרת. קצה כזה, קצה כזה, שיפס, מגיע לאמצע. אם אני ממוצע בכל המידות שלי, אז אני כבר ישר. כלומר, השפע האלוהי, כבר אני משתמש בביטוי לא של הרמב״ם, אבל בכל זאת יש לו משמעות, השפע האלוהי יכול לעבור דרכי. אין חסימות בדרך. כן, זה כמו ציור של צנרת. בצנרת, אם יש עיקומים, אז מה שצריך לעבור דרך הצינור לא עובר. אבל אם הכל ממוצע, אז הצינור פנוי. אבל יש קצה לצינור. מהו הקצה? הענבה. כלומר, שוב, הענבה ביחס אל הצדדים היא ממוצעת, ביחס אל השפע הבא מהאינסוף, היא בקצה. וזה כלומר, זה כמו תיא הפוך כזה. כן? אתם רוצים להבין איפה הענבה? הענבה פנימית קיצונית, הענבה התנהגותית ממוצעת. בסדר? טוב. זה הערה לגבי הענבה. הערה נוספת, לגבי מה שהוא אמר על ביישן. כן? שהמידה הרעה היא ביישן, המידה הטובה בוש פנים, או בושת פנים.
לגן עדן.
כן, בושת פנים לגן עדן. הוא הביא את הביטוי הזה ממסכת אבות. כן, מי אומר את זה אגב שם, מסכת אבות? בושת פנים לגן עדן? יהודה בן תימה, נכון? יהודה בן תימה אומר... הביא עז כנמר, וקל כנשר, וכולי, אז עז כנמר, העזות זה מידה רע. לא, אבל זה לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אותו אחד שאמר להיות עז כנמר, הוא גם אמר עז פנים לגהינם. זאת אומרת שהוא עושה הבחנה בין עזות לעזות. יש עזות כזאת, יש עזות כזאת. מה? כן. עכשיו, הוא בושת פנים לגן עדן. אז מזה רבי שמואל בן תיבון החליט לתרגם את המונחים היווניים ביישן למידה הרעה, בושת פנים למידה הטובה. אבל צריך קצת הגדרה מדויקת. למה הכוונה בבושת פנים, ומהי ההגדרה של ביישן? אגב, אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, יוצא ש... שהביישנות היא מידה רעה, אז יוצא שמה שאמרו בגמרא, בכמה מקומות, שישראל יש להם שלוש מידות שהם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה מידות רעות, לפי זה. נכון? כלומר, יש לעם ישראל מידה רעה, מידת הביישן. ומה המשמעות? בוש פנים זה אדם שיש לו עדינות. כלומר, הוא זהיר, שהתנהגותו, שהתקדמותו במהלך החיים, לא תדרוך על היבלות של מישהו אחר. כלומר, אתה לא דורך במקום שבו נמצא אדם אחר. אתה לא דוחק את הזהות של מישהו אחר בגלל שיש לך זהות. אבל מה שברור, שהזהות שלך לגיטימית. אתה לגיטימי, הוא לגיטימי. רק אל תאכלו אחד את השני. זה בושת פנים. לעומת אז פנים שהוא דוחק את כולם. מה זה ביישן? זה מי שמעלה בספק את הלגיטימיות של הזהות שלו. זה לא בסדר שאני קיים. אני לא רוצה להפריע. מה זה אתה לא רוצה להפריע? זה כפירה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותך. אז אתה צריך להגן על מה שאתה. יוצא לפי זה שהמידה של ביישן היא מידה רעה בתכלית. כן? איך אומרים בארמית רע?
ביש.
כן? או בישה. זאת אומרת, הבושה היא שורש הרע. והרי כאשר האדם היה שלם, נאמר עליו, ולא ידבוש אשו. כלומר, הבושה היא בגלל שיש משהו להסתיר. בעצם, ברגע שהיה החטא, האדם רצה למות. כי החטא פוסל את הלגיטימיות של קיומו. אם אתה חוטא, בשביל מה אתה קיים, אז אתה צריך למות. אז בעצם זה חצי מוות, הבושה. אני רוצה להסתיר את מי שאני הייתי רוצה, אם אפשר, להיקבר באיזשהו מקום. עכשיו, עם ישראל הוא ביישן. זאת אומרת, אנחנו העם היחיד בעולם שקם כל בוקר עם השאלה, האם זה בסדר שאני קיים? כן, שאר העמים, אין להם בעיה כזאת. שאר העמים, אם הם הצדיקים, זה קורה לפעמים, הם שואלים את עצמם, האם זה בסדר איך שהם מתנהגים? למשל, האיטלקי קם בבוקר, שואל את עצמו, האם איטליה מתנהגת כראוי? אין לו שאלה, האם כדאי לבטל את איטליה, לחסל את איטליה. זה לא מהווה בשבילו בעיה. עכשיו, יש סיבות למה שאין כן היהודי. היהודי כל הזמן אומר, יש לי זכות להיות. כן, תודה רבה. לא ידענו שמישהו שואל על זה. אגב, זה משודר גם באומות העולם. כל הזמן מעלים בספק את הלגיטימיות של עם ישראל, של ארץ ישראל וכדומה. מי הרשה לכם להיות? אז אנחנו מאמינים לדברים האלה. כן, אני תמיד רגיל לומר שבתקסים רשמיים תמיד יש מישהו שאומר שעדיין אנחנו נלחמים על הזכות שלנו לחיות כאן. כן? לא יודע, אני לא שמעתי שברביעי ביולי נשיא ארצות הברית בתקסים הרשמיים אומר לאמריקה יש זכות קיום. זה אפילו מגוחך שיגיד דבר כזה. כן? אז זה המידה הרעה שלנו, כן? המידת הביישנות. כן, למשל, וזה גם חודר לקבוצות באומה. כן? האם יש לי זכות להגיד את האמת שלי? האם זה בסדר שאני חושב שצריך להפגין, או שזה לא בסדר להגיד שאני חושב שזה בסדר להפגין? כן? וכדומה. אז כפי שאמר פעם אדם חכם במכון מאיר, מי שעושה מעצמו סמרטוט, יעשו בו ספונג'ה. ואני לא רומז לשום דבר. טוב, עד כאן להיום.